ואנחנו בעמוד שין צדי ח'. נועם חיי האהבה, פרק י' ג', ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נועם חיי האהבה. אני אמרתי, זה הבעיה. אנחנו בעמוד שין צדי ח'. מה כל כך מסובך? כן, נועם חיי האהבה. לומר את האמת, אהבה זה דו ערכי. זה נעים וזה כואב. אז כאן הרב מדבר על הצד הנעים. אתם זוכרים, לפני כן היה געגועים וצמאון אלוהי, הקשיים שזה מעורר. שלהבת האהבה. אבל יש גם הנועם. נועם חיי אהבה זה סוג של חוויה מאוד מיוחד. הנועם בדרך כלל לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה יש בו קשיים, אבל האהבה קושרת אותנו להכרה עליונה שבה הכל נעים. כלומר, אני יודע שבשורש המציאות יש הרמוניה. גם עם המציאות אין בה הרמוניה. אז זה מה שכאן הרב אומר, והולכים אנו מחיל אל חיל. הערה, חיל אל חיל. הביטוי הזה לקוח מספר תהילים, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. ויש על יסוד זה מאמר של חז"ל, צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. המאמר הזה עומד בסתירה חזיתית עם מאמר הפוך של חז"ל, שהעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, אבל הם יושבים. אומר הרמב״ם, בעצם שהם יושבים, הם במנוחה. למה מנוחה? משום שהם סיימו את תהליך ההשגה. את העטרות שבראשיהם, אומר הרמב״ם, ההשגה של האלוהות, אותה חוכמה שהם השיגו, היא העומדת בראשם. אז זה לא שיש להם גוף, כמובן, מדובר בנשמות, אבל עטרותיהם בראשיהם. אז זה סותר את זה שאין להם מנוחה. אפשר לומר, אם רוצים לעשות ניסיון של סינתזה בין שני המאמרים, לומר, הם כל הזמן בתנועה ובמנוחה כאחד. למשל, אם אדם נמצא ברחבל או רכבל, תקראו איך שיקראו לזה, אז הוא יושב, אבל כל הזמן הוא עולה. אז הוא כן, אז הוא גם במנוחה וגם בתנועה. אבל זה לא כל כך מסתדר עם הלשון אין להם מנוחה. במיוחד, וכאן הרב משתמש בביטוי הולכים מחיל לחיל בפרק המדבר על הנועם. זה נעים להיות לו במנוחה. הכיצד? פשוט מאוד. אם אתה לא בתנועה מתמדת, בהתחדשות מתמדת, אז זה שעמום נצחי. צריך להציל את הנפש מהשעמום הנצחי. ולכן צריך לומר שצדיקים בזכות זה שאין להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה בעולם הבא. בסדר?
זה מנוחה במובן הפיזי של המילה?
נו, באמת.
מנוחה
הכוונה השגה קבועה. השגה קבועה של של החוכמה. ויחום מחיל חיל שממשיכים להתקדם. והדבר הזה מבואר היטב בספר דעת תבונות של רמח"ל. בספר דעת תבונות רמח"ל מסביר שבתחיית המתים יש אינטראקציה מתמדת, יחסי גומלין מתמידים, בין הגוף לבין הנשמה. הגוף מזדכך על ידי הנשמה, ואז הוא מאפשר חדירה יותר גדולה של הנשמה בקרבו. ואז הוא מזדכך עוד יותר, ואז הנשמה חודרת יותר, וכך עד אין סוף. וזה התענוג של ילכו מחיל אל חיל. זה בגלל שלפי רמח"ל, תחיית המתים היא רק ההתחלה של תהליך. תהליך של זיכוך מתמיד שבו שותפים עד אינסוף הגוף והנשמה. מה שאין כן לפי הרמב״ם, שתחיית המתים היא בעצם תהליך זמני, שצריך שוב אחריו למות עוד פעם, כדי לזכות לחיי העולם הבא, הנשמה בלבד בלי הגוף, ולכן חסרה אותה האינטראקציה. אז מה הצדיקים זוכים? זוכים למאמר של צדיקים יושבים, או למאמר של ילכו מחיל אל חיל? כמו הרמב״ם או כמו הרמח"ל? תשובה, יש צדיקים רמב"מיים, ויש צדיקים רמח"ליים. הצדיקים הרמב"מיים מכירים את האידאל של המנוחה הנצחית. והצדיקים הרמח"ליים מכירים את הערך של ההליכה מחיל אל חיל. בסדר? טוב. בואו נקרא עכשיו.
איך נופלת החלטה מי יהיה צדיק רמב"מיסטי ומי יהיה צדיק רמח"ליסטי?
ההחלטה אם להיות צדיק רמב"מיסטי או רמח"ליסטי היא תלויה בשתי אפשרויות. או באדם עצמו או בשורש נשמתו. בסדר? לא יודע. זה כבר תלוי לפי הצדיקים. יש עולמות רוחניים ששייכים לסוג מסוים של צדיק. למשל, ניתן לכם דוגמה. אמונת הגלגול. יש דבר כזה ביהדות או לא? בטח. אבל זאת אמונה שלא חייבים לקבל אותה. יש רבנים מגדולי ישראל שלא האמינו בגלגול. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שיש משהו שהוא מצד אחד חלק ממכלול האמונות של עם ישראל, מצד שני לא חייבים להאמין בזה? כי זה תלוי בשורש הנשמה. לכן, אני לא יכול לחייב אדם שמצד שורש נשמתו איננו שייך לגלגול, אינני יכול לחייב אותו להאמין בגלגול. מה אתה אומר, הרב קוק? אין לי מושג. הרב קוק באופן כללי, הוא פעל בתור, אפשר לומר, מין סיכום, שורה תחתונה של מכלול המחשבה הישראלית לדורותיה. ולכן מאוד קשה לומר מאיזה צד הוא, אם כי הרב קוק בכל זאת בתור מקובל, אז הוא יותר נוטה לקבלה. בסדר? מלא לרמח"ל. נועם חיי האהבה. והולכים אנו מחיל אל חיל, ומסתגלים אנו לאור אינסוף. כן, עכשיו, אור אינסוף זה מסוכן. אני הרי סוף, אני מוגבל. אתה מפגיש אותי עם האינסוף, אני נעלם, אני מתפוצץ. נכון? אלא אם כן יש הסתגלות. התהליך של ההסתגלות נקרא קדושה. כלומר, הקדושה מאפשרת באופן הדרגתי לסלק מסכים בלי להיבלה. בסדר? להיקלט ולא להיבלה. בסדר?
יש לי שאלה.
יומן מסע.
אם הרב אמר שיש אינטראקציה בין הגוף לנשמה ותחיית המתים עד אינסוף,
נו.
זה שאף פעם לא תחיית המתים.
להפך. אני חוזר על שאלתך. אם אמרתי בשם רמח"ל שאמר שהגוף ונשמה נמצאים באינטראקציה מתמדת אחרי תחיית המתים, זה אומר שלא תהיה תחיית המתים. זה מה שאתה שאלת. מתחיית המתים ואילך. זה מה שהוא כותב בספר דת תבונות. אז עיין בספר דת תבונות, אני יודע שלמדת אצלי את הספר הזה בטכניון. אז אם אני מורה גרוע, אז שוכחים את מה שאני מלמד. אתה רוצה שאני אחליף קריירה? טוב. מה?
אפשר דוגמה בשביל מסך?
מסך, כן. למשל, יש מסך שנקרא רציונליזם. מה זה רציונליזם? זה סוג של עמדה נפשית שאומרת, יש מסקנות שמראש אני פוסל. אני מראש לא מתכוון להגיע למסקנה כזאת וכזאת. קוראים לזה רציונליזם.
זה לא שכלי.
לא, זה לא שכלי אמיתי, זה בכאילו. מצד האמת, זה צמצום האופקים. ככל שאדם מתקדש, אז הוא נהיה יותר מסוגל למפגש שאין בו פגם. כלומר, אם יש לי חטאים, למשל, אני פוגש את מי שאני צריך לתת לפניו דין וחשבון, אוי ואבוי. תסלק את החטאים, כבר יותר קל. נכון? זה דוגמה. בן. אני אמרתי את זה? כן, טוב, נו. לא זוכר שאמרתי את זה. אולי. אבל אני הייתי רוצה, אם אפשר, להמשיך בפרק. זה מאוד יעזור לי. תן לי הרגשה של סיפוק. תן לי. בסדר? טוב. והולכים אנו מחיל אל חיל, ומסתגלים אנו לאור אין סוף. מתרגלים אנו בזיו ההוד, וגודל וסיגוב מלאה נשמתנו. ומשתברים אנו בכל הווייתנו, מרוב עיזוז הפועם בנו, ומתעדנים אנו בנועמי אהבה, ממתיקת ידידות החודרת בנו, ומיראה לגילה איננו מתגלגלים, ונפשנו מאושרה, אושר אין קץ. טוב, כל הביטויים האלה הם יפים מבחינה שירית. רואים שהרב קוק הוא גם משורר. אבל אצל הרב קוק, הביטויים השיריים הם לא סתם השתפכות של הנפש, הם ביטוי למדרגות, מדרגות של ההכרה. אז ההסתגלות לאור אינסוף דורשת להתרגל בזיו ההוד. מה זה זיו ההוד? יש מושג שחוזר הרבה ברב קוק, הזיו האלוהי, ויש ההוד האלוהי. זיו ההוד זה דבר חדש קצת, נכון? זיו זה החדירה של האינסוף בסוף. זה זיו. מה זה ההוד? זה האסתטיקה. כן? יש האסתטיקה זה הקליפה של המציאות. אצל היהודים מסתכלים יותר על התוך מאשר על החוץ. אבל כשהתוך מגיע עד החוץ, זה זיו ההוד, זה סימן שאתה בעולם מושלם. כלומר, גם המדרגה האסתטית שייכת אל הקודש. בסדר?
מה פירושה
התוך מגיע עד החוץ? הכוונה שהתוך הוא מגיע עד החוץ. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. אני יכול לתת דוגמה? תודה. למשל, נאמר על האימהות שלנו שהן היו יפות. נכון? למה מספרים לנו שהן יפות? זה נכון שבהקשר של הסיפור, זה מסביר מדוע פרעו חטף את שרה ואבי מלך את רבקה, ומדוע יעקב התאהב ברחל. יש, כן, אבל זה, הפרט הסיפורי הזה הוא לכאורה מיותר. יכולנו להבין את זה לבד. אם פרעו חוטף את שרה, זה סימן שהיא יפה. אז למה התורה צריכה לספר לנו שהיא יפה? הרי זה מובן מאליו, נכון? במיוחד שהיופי לכאורה איננו מבטא את מה שיש בפנים. אולי זה יפה מבחוץ, זה מכוער מבפנים. אבל מה שהתורה רוצה לומר לנו, שאם התורה מספרת שהיא יפה, סימן שהיא יפה כל כך מבפנים שזה מגיע עד החוץ. בסדר? אז זאת אומרת, לפי זה, הכוונה שהתוך מגיע עד החוץ. כן, בבקשה. זהו, אז על זה, מה זה חוכמה בכלי מפואר, או חוכמה בכלי מכוער, סליחה? יש על זה מאמר בשם אמת ויופי בספר קדושה וטבע שכתבתי, עיין שם היטב. בסדר? שם אני מתייחס לשאלה שלך. בסדר? למה כותבים ספרים? כדי שלא נצטרך לחזור על הדברים. טוב.
אז העוד לבד הוא חיצוני כאילו?
העוד לבד הוא חיצוני. ולכן כתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אומרים המקובלים בין הנצח להוד. חושך זה ההוד. אבל רבי שמעון בר יוחאי כותב את ספר הזוהר הוא מקור ספר הזוהר, הוא פטירתו מן העולם בהוד שבהוד. כלומר, בחיצוני שבחיצוני, שם מתגלה האור, בתוך עומק החושך. בסדר? אז זה המדרגה היותר עליונה, אם זה מגיע עד לשם. יש בברכות של קריאת שמה, אומרים אמת, אמת, וואו, תשמע, זה מדהים. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ודימות כאן גובל ויפה. אז המרחק בין האמת לבין היפה הוא מרחק אדיר. אז יש כאלה שיגידו על דרך המוסר, כי אמת ויפה זה הפוך. או הכוונה וו, אמת ויציב ונכון ויפה. כלומר, זה כל כך אמת שזה גם יפה. בסדר? אז זה כבר מתרגלים אנו בזיו ההוד. וגודל וסיגוב מלאה נשמתנו. כלומר, הדבר הזה יש לו איזון חוזר על החלק העליון שבנו, הנשמה. ומשתברים אנו בכל הווייתנו מרוב עיזוז הפועם בנו. מה זה משתברים? זה יכול להיות מלשון שבירה. אנחנו שבורים מן המתח שיש בין השלמות המוחלטה שאנחנו מרגישים את נוכחותה, לבין המצב הבלתי מושלם שלנו. אבל זה גם מלשון לשבור את הצמאון. משתברים אנו, הכוונה שאנחנו מתמלאים מן השבירה הזאת. והשבירה הזאת היא לנו לעדות שאנחנו נפגשים עם משהו אותנטי. משהו אמיתי. בסדר? מה? לא יהודים ולא גוי. הרב קוק. בסדר? עכשיו, אז למה הוא כתב את זה? בשבילנו. וכל מי שמתאים לזה. מה זה משנה, הוא יהודי או גוי? ומתעדנים אנו בנועמי אהבה. עכשיו צריך להבין, מה ההבדל בין עדן לנועם? ומתעדנים אנו בנועמי אהבה. העדן, זה חז"ל אמרו מה זה עדן, עולם הבא. מי מכיר את זה? אומרת הגמרא, אף אחד. אף אחד לא היה שם. כן? עדן, לא היה שם שום אדם מעולם, כי וכי תאמר, ואדם היכן היה, אומרת הגמרא, בגן. ואם תאמר, גן הוא עדן, תלמוד לומר, ונהר יוצא מעדן, בהשקות את הגן. אז מזה אני מבין שהעדן הוא למעלה מן הגן, והאדם לא היה שם. אבל אם הוא היה עושה את רצון השם ולא חוטא, לאן הוא היה מגיע? לעדן, נכון? כלומר, עדן זאת המדרגה העתידית. כמו שאתה אומר, עדנה. מה זה עדנה? עדיין. מה שעדיין לא, זה מציין את המדרגה העתידית. אבל כאשר אנחנו יונקים מן אותו העדן, אנחנו מקבלים נועם.
אז איפה היה האדם?
איפה היה האדם? הגמרא אמרה, למה אתה לא מקבל את מה שהגמרא אמרה, שציטטתי עכשיו? מה? וואי, אבל זה היה לפני דקה. ציטטתי את הגמרא, חשבתי שגם גמרת את הש"ס. הגמרא אומרת, ואם תאמר אדם היכן היה, בגן. לא בעדן. בסדר? אז איפה היה אדם?
יש גן ויש עדן.
איפה היה אדם? בגן. יפה.
בסדר.
למה זה לא מספק? תסביר לי.
מה זה גן אם זה לא עדן?
גן זה ההפך מעדן. ויטע השם אלוהים גן בעדן. מה פירוש המילה גן? דבר שמגן, מלשון הגנה. העדן הוא אינסופי, זה מסוכן. אז אדם יש לו גן, כן? והגן הזה מגן עליו מפני העדן. אם הוא עובד ושומר, לעובדה ולשומרה, אז הוא יכול להסיר את המסכים, ואז הוא מגיע לעדן.
למה הוא צריך הגנה?
בגלל שהוא עוד לא במדרגה, הוא עוד לא קנה את זכות הקיום. לעובדה ולשומרה, אומרים בזוהר, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הוא מקיים עשה ולא תעשה, הוא מגיע, הוא קונה את זכות הקיום, ואז הוא יכול לעמוד מול העדן.
כמה זמן הוא היה צריך לא לאכול מהעץ כדי להגיע לעדן?
הזמן הנדרש בשביל לאכול את עץ החיים. אתה איתי? כן, הרי מה חטאו של אדם הראשון? אהו? מה פתאום? זה המצווה לאכול מהעץ. הרי ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן... אתה ממציא מילים שלא כתובות בתורה. אצלי בחומש כתוב, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז כשאני אומר, כל עץ הגן זה כולל את עץ הדעת, שאתה אמרת שאסור לו לאכול. אחר כך יש פסוק שאומר את ההפך. הפסוק האומר את ההפך הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, ואז יוצא שיש לו מצוות עשה לאכול מעץ הדעת, ומצוות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת. כשיש עשה ולא תעשה, מי גובר? מה הכלל? אז הוא אכל, אז הוא עשה מה שצריך. מה העבירה שלו? העבירה שלו זה לא שהוא אכל מעץ הדעת, כי הרי אם תגיד שזה עבירה לאכול מעץ הדעת, זאת אומרת שאלוהים שונא דעת. זה לא יכול להיות. וכי אתה חונן לאדם דעת. אז איך אפשר להגיד שדעת זה פסול? אלא מה? ביום אכולך ממנו, מות תמות. מרוב דעת אתה יכול למות. ולכן, אתה צריך לקחת תרופה נגד מוות, ולאכול מעץ הדעת. מהי התרופה נגד מוות? עץ החיים. אז החטא שלו זה לא אכילת עץ הדעת, נכון, זה שהוא רצה הפוך. ולכן, אומר הכתוב, ואתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים. זאת אומרת שהוא היה צריך לאכול מעץ החיים, ואחר כך מעץ הדעת. עכשיו, תאר לעצמך שהוא היה אוכל מעץ החיים, ולא רוצה לאכול מעץ הדעת. זה היה עבירה אחרת. הוא היה עובר על עשה. בסדר? וזאת אומרת שהחטא של האדם הראשון, זה שהוא הלך לאקדמיה, לפני שהוא הלך לישיבה. זה בדיוק העניין. הקדים את עץ הדעת לעץ החיים. כן. אבל אם הוא אוכל מעץ החיים, זאת תורה, והוא לא רוצה את הדעת, זה גם חטא. כן, מה אתה אומר? פשוט. הרי כתוב שני דברים. א', מכל עץ הגן אכול תאכל. והסדר של העצים בפסוק של הנטיעה, זה קודם כל, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אז זאת אומרת שהוא היה צריך ללכת לפי הסדר. דבר נוסף, הרי נאמר לו, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז הוא יצא לעשות אחד ועוד אחד, ולהבין שצריך לאכול מעץ החיים תחילה. הוא ידע את זה. הוא רצה בכל זאת לאכול מעץ הדעת, משיקולים שצריך ללמוד אותם. בסדר? אוקיי. כן, מה אתה רוצה?
הרבה אומר שתפרו תיק לאדם הראשון.
שמה ש?
שתפרו תיק לאדם הראשון.
כן, אז אנחנו עכשיו לא לומדים על חטא אדם הראשון. בסדר, תעשו לי טובה. אנחנו הזכרנו את זה רק בדרך אגב, כדי להסביר את ההבדל בין עדן לבין נועם. בסדר? אנחנו לא בסוגיה עכשיו של חטא אדם הראשון. שאם לא כן, לא נגמור. ומתעדנים אנו בנעמי האהבה. כלומר, אנחנו מושכים הערה מעדן, מן העתיד, באהבה. כלומר, בנועמי אהבה. כלומר, אז מה שאנחנו קולטים זה הנועם. הנהר שיוצא מעדן. ממתיקת ידידות החודרת בנו. ומיראה לגילה אנו מתגלגלים. כלומר, כתוב גילו ברעדה, נכון? עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. עכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר גם גילה וגם רעדה? הרי רב עדה בר מתנה אמר רב, במקום גילה שם תהיה רעדה. איך אפשר? אם אני בגילה, אינני יכול להיות ברעדה. ואם אני ברעדה, איך אני יכול להיות בגילה? בלתי אפשרי. אלא אם כן, זה המצב היחיד שבו זה אפשרי, זה כשאני עומד לפני הבורא. מדוע? כי כאשר אני פוגש את מי שברא אותי, אני פוגש בסופו של דבר את עצמי. כי הוא מקור החיים שלי. אז יש גילה עצומה מזה שאני פוגש את מקור החיים. נכון? מצד שני, זה עצמו ממלא אותי יראה, כי מכיוון שאני פוגש את מקור החיים, אז אני עידון, אשפט, האם אני תואם את המצופה ממני מצד מקור החיים. אז זה גם גילה וגם רעדה ביחד. כמו שמשל מצאנו בראש השנה, שבראש השנה זה גם יום הדין וזה יום הזיכרון. זיכרון, איזה יופי, סופרים אותי, לא שכחו אותי. אבל זה עצמו דן אותי. לכן גם בראש השנה יש אופי כפול ליום הזה. כן? שיש אומרים שמותר לצום, יש אומרים שאסור לצום. כן? קדוש היום לאלוהינו, חדבת השם עם מעוזכם. צריך להחליט. כן? עין במר בוכה ולב שמח, אומר הפיית. כן. אז זה מה שאומר כאן, הוא מיראה לגילה, הננו מתגלגלים. אז יש פה איזה מין תהליך מגולגל. מיראה לגילה ומגילה ליראה. ונפשנו מאושרה אושר אין קץ. כלומר, יש שמחה אינסופית מזה שאני חש את התנועה הכפולה הזאת. תנועת, אפשר לקרוא לזה מטוטלת, בין גילה ליראה. כן, מה? לא, לא המפלגה. נועם, הכוונה, תחושה של הרמוניה. כן? כלומר, לחזות בנועם השם. הנועם זה מקום שבו הניגודים בטלים. כן? יש בעולם הזה הרבה ניגודים. טוב ורע, למשל. זה ניגוד. כן? אבל הניגוד הזה איננו קיים בספירה עליונה יותר. כן? הנועם. כן. כן, 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 כן. אבל זה על ידי שהאדם מודע לחירות הפנימית שלו. לכן הנועם בקבלה זה ספירת הבינה שהיא בעצמה על מה דחירו, עולם החירות. אם אני מאמין בכל מאודי שאני בן חורין, אז אני יכול להגיע להרמוניה הזאת שהיא מעל הסדר של המציאות. כי בסדר של המציאות יש ניגודים.
ומה זה תלוי ההגעה הזאת ללאה?
זה על ידי מודעות פנימית. כן, למשל, הרבה פעמים אנשים משוכנעים, יש ביטוי כזה, זה חזק ממני. מכיר את הביטוי הזה? כן, אז הביטוי הזה הוא שקרי. ברגע שהאדם יודע שהוא בן חורין באמת, ממילא כל המחיצות נופלות לפניו. חשים אנו מבועי חיים, הולכים ונובעים מעוצם הווייתנו להרבות בנו שפעת חיי עולם. כלומר, מה שקורה בעקבות זה, שאז אני יוצא ממדרגתי. כן, יש ביטוי כזה, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מסביר רבי נחמן מברסלב, אם אתה יודע איפה האדם איננו רשע, אז כשאתה מתבונן על מקומו, הוא כבר לא שם, הוא כבר לא במקום הראשון שבו הוא היה. כלומר, העוצמה, עוצמת החיים שנובעת מנועם חיי האהבה, גורמת לאדם לעלות מדרגה. אז זה מה שאומר, חשים אנו מבועי חיים, הולכים ונובעים מעוצם הווייתנו, להרבות בנו שפעת חיי עולם. מה זה חיי עולם? החיים המחיים את העולם. כן? מה אתה אומר? לא פגשת מבועי חיים בחיים. זה מעניין, הווידוי האישי הזה. כן? אנחנו לא עסוקים עכשיו אני יודע, בפסיכואנליזה, על הספה וזה, זה לא... אני לא חושב שזה נכון, איך שאני מכיר אותך. יש בך מבועי חיים. עובדה שאני חושב שתורה זה ממלא אותך, נכון? תורה, כן? אתה כתבת לי את זה אפילו, אז מה אתה מספר שאין לך מבועי חיים? כי מה? איך מגיעים לזה שאדם הוא בן חורין? על ידי שאדם מחליט. שום דבר אחר. כן. כי מך מקור חיים, באורך נראה אור. כלומר, בדרך כלל, אורות, המושג של אורות זה אורות וכלים. אבל יש גם אור שהופך להיות כלי לאור. באורך נראה עוד אור. זה הכוונה. זה המבועים האינסופיים האלה.
באורך ככלי.
כן. באורך נראה אור. יש עוד אור. כן. עד כאן פרק י' ג'. מה עושים אחרי שגומרים פרק י' ג'? י' ד'. יפה מאוד. אני בעד. טוב. פרק י' ד', אהבה ומסירות נפש. יש דבר כזה, מסירות נפש ביהדות. נכון? ומאיפה למדו? שנאמר, ואהבת. נכון? ואהבת בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת, שאהבה, נטילת הנפש, היא סוג של אהבה. כן, מה זה לאהוב? באהבה יש מסירת חלקי נפש, מהאדם לזולתו. כן? כלומר, משהו מנפשו נמסר לזולת. ובמקרה של מסירות נפש, כל נפשו מסירת לזולת. כן? עכשיו, זה שונה מאוד מתופעה קריקטורית שקיימת בעולמנו בעיקר, בעולם המוסלמי, מה שנקרא התאבדות. כן? הם מתאבדים, פיגועי התאבדות. מכיר? יש דבר כזה. פיגועי ההתאבדות אין לזה שום קשר למסירות הנפש. משום שכאשר יהודי מוסר את נפשו, הוא מוסר את חייו. מה שאין כן, אצל המתאבדים, הם מוסרים את המוות שלהם, את מותם. כלומר, יש הערצה מורבידית למוות. מורבידית, דבקת מוות. כן? דבקות בעניינים של מוות. מתוך ציפייה לבית בושת עליון, אבל בסופו של דבר זה יש פה איזה מין הערצה של הדם, של של האימה של שפיכות הדמים, וזה משהו נורא אכזרי. כן, אז נכון, התוצאה היא זה מת וזה מת, אבל בכלל אותו דבר. כן, לא להתבלבל. מה?
איך אפשר לצוות על למסור נפש?
איך אפשר לצוות על למסור נפש? פשוט על ידי פסוק. ואהבת, כן. מה כל כך רדיקלי בזה? הרי זה לכאורה הדבר המתבקש.
אנחנו בוחרים בחיים.
כן, זה נקרא לבחור בחיים. כי הרי, למשל, אם אדם נדרש לעבוד עבודה זרה, או לגלות עריות, או לשפוך דמים, זה כבר לא חיים. אז הוא מחפש את החיים. זה, יש ב... בספר בראשית, יש פרשה, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק, נכון? זה לא ככה? כלומר, הוא מאשים אותי שאני מזייף פסוקים, נכון? גם אתה מאשים אותי. אבל אתה צודק, מה אני אעשה? היה צריך להיות כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק, או את אברהם ואת יצחק. אז למה לא כתוב שיצחק עבר ניסיון? אז בגלל זה הרמב״ם סבר שיצחק היה ילד, לא כמו חז"ל שאמרו שהיה בן 37, אלא שהוא היה ילד. שאם לא כן, ככה כותב בנו של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, כותב בשם אבא שלו, שהיה ממען לקבל שהוא היה בן 37, כי אם לא כן, למה לא כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק. החשבון הזה הוא לא הכרחי, ממש לא הכרחי. אבל, והרי היה שהרמב״ם לא חשב את זה. אבל, בכל זאת, חז"ל אמרו שהוא היה מבוגר. אז למה לא כתוב, לפי חז"ל אני שואל, והאלוהים ניסה את יצחק. מסביר הרב אשכנזי, כי עבור יצחק זה לא ניסיון. כי יצחק הוא צדיק של מידת הדין. מה זה צדיק של מידת הדין? זה, מידת הדין זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי?
עצמי.
עצמי. אז בכלל לא ניסיון. אם כבר יש ניסיון ליצחק, זה שאומרים לו, אתה לא נשחת. מה? מה, אני לא בסדר? כן.
אבל התשובה היא לאברהם, לא ליצחק. אם הוא עומד ואומר, אני יש כף המאזניים נח זה או זה, ואז הוא מוסר את עצמו בסדר. הוא לא מוסר את עצמו על שום דבר שלו, אלא דבר של אביו.
לא הבנתי כלום. מה השאלה? או זה או זה? לא הבנתי את המילים, פשוט לא... תסביר לי... רגע, רגע, הוא יסביר את עצמו, הוא מצוין בלהסביר את עצמו. כן, נאור. נכון.
אז יש חשבון שהוא עומד מולו.
החשבון הוא שהוא צריך לשלם את המחיר של עצמו.
המחיר של עצמו, זה לא מדובר פה על המחיר של עצמו, זה הניסיון של אברהם. כל העניין הוא עניין של אברהם.
לכן עבור אברהם, רק עבור אברהם זה ניסיון. עבור יצחק זה לא ניסיון.
אז למה האינטרס שלו לעשות?
זה הכיף הכי גדול שיכול להיות. כלומר, עבור יצחק, לעמוד בדין באופן מוחלט, אין לך מעלה עליונה מזה. ולכן כשנוטלים את זה ממנו, קשה לו. כן, עד כדי כך שיש מדרשים שאומרים שהוא נשאר למזבח. כן, אפשר לרדת. שנתיים וחצי נשאר למזבח. כן. איפה רואים שהאהבה יש בה מסירת חלקי נפש?
כן.
ש...
שאדם
אם האדם אוהב, הוא מסוגל גם לשלם את המחיר שהאהבה הזאת תתבטל.
אבל אני לא בהכרח משלם מחיר.
אבל אפשר לשלם את המחיר.
בזה שאפשר.
נכון.
אז זה בעצם ביטור.
נכון. הוא שאל אותי, מה זה למסור חלקי נפש? אז אני אמרתי לו, להיות מסוגל להיכנס לסבל אם האהבה הזאת תתבטל. תתבטל. כן, יכול להיות. הרי הצד השני לא רוצה. אפשר להמשיך את הפרק? תודה. הפשטיות של אהבת השם ותענוג הקודש שבה כוללת בקרבה את כל אור העולמים, את כל החמדות החיים הגשמיים והרוחניים וכל העינוגים שבעולם הינם כלולים ביסוד עונג זה. בתמצית הקדושה והטהרה, עד שהעונג העליון שבמסירות נפש הוא רק ניצוץ קטן של אור מופלא זה. סיבור לדבר מאוד מעניין מה הוא אומר כאן. כדי להבין את זה, רבי עקיבא אמר, כל העולם כולו, כל העולם כולו אינו כדאי כיום שניתן שיר השירים לישראל. נכון? שיר השירים, אהבה. אהבה שלמה מוחלטת, כי עזה כמוות האהבה. ורבי עקיבא, שכל כך מעריך את האהבה שבשיר השירים, הוא גם מסר את הנפש. למה הוא מסר את הנפש? כחלק, ככה הוא אומר הרב, כחלק מהאהבה שלו הכוללת. הוא אוהב הכל, במסגרת אהבתו את הכל, אז הוא גם מוכן לבטא אהבה בזה שהוא מוסר את נפשו. כן, רגילים לא אגיד הפוך, נכון? רבי עקיבא כל כך אוהב שבסוף הוא גם מוסר את הנפש. אבל אומר הרב, זה לא נכון. האהבה שלו מקיפה את כל המציאות וכל התענוגים שבעולם, כולם הם אצלו אהבת השם, לכן גם הוא מוסר את נפשו, כסעיף של האהבה הזאת. מובן? יפה זה. עכשיו בואו תראה שזה בדיוק מה שכתוב. לא, למרות שלא כתוב סעיף, אבל זה מעלה את הסעיף. הפשטיות של אהבת השם, הרי אם אני אוהב את השם, אני אוהב את כל עולמו, ותענוג הקודש שבה, כוללת בקרבה את כל אור העולמים. את כל חמדות החיים הגשמיים והרוחניים, וכל העינוגים שבעולם, הינם כלולים ביסוד עונג זה, בתמצית הקדושה והטהרה, עד שהעונג העליון שבמסירות נפש, כן, הרי הוא אדם מתענג שהוא מוסר את נפשו, הוא רק ניצוץ קטן של אור מופלא זה. זה סעיף, ניצוץ קטן. בסדר? כן. מה?
מה?
יפה. זה לעומת אהבה בתענוגים. אנחנו נגיע. כן? יש אהבה, אהבת השם. כן. ודווקא באהבה בתענוגים, הממתקת בעומק מתקע ייסורי בשר נוראים כמסריקות של ברזל בגופניות, וייסורי גהינם ברוחניות, על ידי העברה של צדיקים במעמקיו, היא מכילה קצת התגלות של עומק אור עונג זה. שמהפך ברוב כוחו את כל המרירות למתיקות מוחלטת, וממילא מתעלה ציור זה, החי בלב קדושי הדורות למרום החיים, ועל ידי התערבות כוח החיים בזרמי הנשמות הרבות, מהפכים את כל החטאים, העוונות והפשעים וכל קטגוריהם, לזכויות ואורות נעימים בנועם השם של תשובה הילה. פשוט. כלומר, מה שאומר כאן הרב, יש העונג העליון, סעלו העונג העליון, העונג של אהבת השם, הכולל בקרבה את כל העולמים, זאת אהבה, הייתי אומר, הרמונית, שקטה, נעימה. ויש אהבה בת הענוגים, שהיא אהבה שממתקת את הייסורים של האהבה. הייסורים של האהבה הם משני סוגים, או רוחניים או גשמיים, גשמיים מסריקות של ברזל, רוחניים ייסורי גהינם. כמו שמשל מצאנו במדרשים, שהנשמה כשהיא מגיעה לפתחו של גהינם, מודה לקדוש ברוך הוא שהגיעה לשם. למה היא מודה? לפחות יש גהינם, עכשיו אפשר לתקן. כן, ברור.
באהבה הראשונה יש ייסורים?
אהבה ראשונה היא יותר אינטלקטואלית רגשית. גם אינטלקטואלית, גם רגשית. אבל היא לא עדיין מה שנקרא אהבה בתענוגים הממתקת בעומק מתקה את כל איסורי בשר.
אהבה
בתענוגים
גדולה מאהבה.
נכון. טוב. תדבב. מה? איך זה שאדם? האדם אוהב ארטיק. השאלה בזה טעם. יש, לא, יש תשובה של הרמב״ם, ראיתי את הכתב יד של זה. פעם במוזיאון ישראל, אז הביאו כמה כתבי יד של הרמב״ם. אחד מהם זה מכתב שבו הוא מודה למישהו ששלח לו עוגיות לימון, והוא אומר שהם היו טעימים. העוגיות, שהם היו טעימות. נימוס, מה זאת אומרת? מישהו שלח לך עוגיות, אתה לא תגיד לו תודה? אז הרמב״ם כותב, תודה רבה על עוגיות הלימון, הם היו טעימות. עכשיו, מזה אני למדתי הרבה דברים. א', שהרמב״ם היה מנומס. ב', שהיו לימונים במצרים, באותו ג', שהוא אהב את זה. ד', שהוא אכל את זה. הוא לא זלזל בזה. הוא אומר שזה היה טעים. מהטעמים כאשר אהבתי. כן, ולכן מי שרוצה להידמות לרמב״ם, יכול להתחיל מזה, ופלי לימון. בסדר? עכשיו, עכשיו בוא נתקדם. אתה שואל, ההתענגות על ארטיק. אז אתה אמרת ענבים, זה גם בסדר. כן? למרות שזה לא, זה אולי עבר ליד איזה עיניו. כן? זה רק, זה כל מיני חומרים, מונוסודיום וכו'. כן? עכשיו, מה שאומר כאן הרב, שיש אדם שאוהב ארטיקים, כי הוא אוהב ארטיקים. יש אדם שאוהב את השם, לכן הוא אוהב את הארטיקים שהקדוש ברוך הוא ברא. מובן? וזה כולל כל אופני ההתענגות, כולל שזה טעים. מובן? עכשיו, איפה אפשר לחוש את זה? כל אחד מישראל בשבת יודע משהו מזה. כן? עונג שבת זה שהקוגל יצא מוצלח. נכון? או הרינג. מה אתה אומר? במצב הזה כן. אצלו זה הכל. אבל זה לא שהוא אדיש לכל הנעשה, אלא להפך. הוא נהנה מכל מה שנעשה, וזה עבודת השם שלו.
יש
שם גיוון. מה?
יש שם
גיוון. כן, לכן אמרתי. אין הבדל מבחינת האהבה. אבל יש דווקא גיוון עצום. זה, יש ארטיק לימון, ויש ארטיק ענבים וכו'. והמכתב של הרמב״ם, מה שאתה רוצה. כן. טוב, פרק תדבר, רבותיי. אנחנו הולכים ומתקדמים בצעדי ענק. בתוך האהבה הכוללת. שבירת הכלים ותיקונם. טוב, שבירת הכלים ותיקונם, זה מושג קבלי, מובהק, ומה שמיוחד בפרק שלנו, זה שהוא הופך להיות חוויה. חוויה רגשית. בסדר? הרמב״ם לא היה מן המקובלים, נכון, סובת? אבל פה אנחנו לומדים את הרב קוק. נכון? אבל מה שאתה שואל, אגב, מהווה הוכחה מובהקת לכך שהרמב״ם איננו הרב קוק. יש עוד הוכחות, אבל זה אחת מהן. בסדר? שבירת הכלים ותיקונם. לא רק שהרמב״ם לא מקבלים, הרמב״ם מתנגד לקבלה. כן? אבל זה עוד סיפור. שבירת הכלים ותיקונם פרק תדבב. מה זה שבירת הכלים? אז זה קצת מושגים עליונים מאוד. לפי האריזל, העולם שלנו איננו עולם על דף חלק, אלא הוא עולם שבנוי על גבי עולם שבור. בסדר? מה זה העולם השבור? העולם האידיאלי לא מצליח. כן? הביטוי באריז זה שהיה שפע של אור, והכלים שצריכים לקבל את האור לא יכלו לעמוד בשפע, ולכן הם נשברו.
אבל כלים זה גשמי ואור זה רוחני.
לא, לא. כלים זה רוחני ואור זה רוחני. ואי אפשר היה לעמוד בזה. והאמת היא, זה די דומה לדברי חזל במדרש. בתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים. מה זה אין העולם מתקיים? נשברו הכלים. נכון? נכון. אז שיתף מידת הרחמים. מה זה שיתף מידת הרחמים? מכאן ואילך העולם נבנה מחדש. העולם שלנו הוא עולם התיקון. כן? עכשיו, אז יש עולם שבירת הכלים ותיקונם. מה שבא משבירת הכלים הוא עליון הרבה יותר, רק הוא שבור. ועולם התיקון שלם, אבל קטן. בסדר? למשל, יש המאמר המפורסם של הרב על נשמות דעולם התוהו. עולם התוהו זה העולם שבו הייתה שבירת הכלים. ואחד מהנציגים של נשמות עולם התוהו, לפי הרב קוק, זה יוסף חיים ברנר. יוסף חיים ברנר, כשמו כן הוא, בוער. ברנר, מבער. הוא שובר הכל, רבולוציונר מוחלט. שום דבר לא מספק אותו. הוא מתעצבן. כן. ברנר היה מגיע לרב קוק מדי פעם, בסעודה שלישית, ביפו. היו סוחבים אותו, אחד העם וביאליק היו סוחבים אותו, לבוא לרב קוק, סעודה שלישית. סעודה שלישית אצל הרב קוק ביפו, זה היה כמו מפגש של הבוהמה התל אביבית. כן. והרב קוק היה יושב, מדבר דברים מיליונים, סתרי סתרים, אורות כאלה ואורות כאלה, והאור המקיף והאור הפנימי והאור ההוא ואור לב. וברנר היה מתעצבן ואומר, אורות, אורות, אני רואה פה רק חושך. כי סחבו אותו. סחבו אותו. אבל, אז יש נשמות כאלה גדולות. עכשיו, הרב קוק כתב מאמר, נשמות עולם התוהו, והוא לא כתב את, הוא לא חתם בשמו הרגיל, הוא חתם בשם ספרותי. זה נקרא, שם הוא חתם, רבי, או משהו כזה, רש א' ב' י', רב אברהם יצחק. כן, אבל זה, הוא לא השתמש בזה הרבה. אבל שם הוא כותב, אז הוא כותב, הוא כותב את המאמר, ברנר ראה את המאמר. אמר, המחבר הזה הבין את נפשו של הכופר. כן. אבל זה לא גרם לו לחזור בתשובה, אבל הייתה איזו התקרבות. כן, עכשיו, לעומת זה יש נשמות של עולם התיקון. עולם התיקון, אנשים מסודרים, קם לתפילת שחרית מנחה ערבית, לומד דף יומי, הוא מסודר, הכל בסדר, נכון? זה עולם התיקון. עכשיו, אומר הרב, אני מלא אהבה לאלוהים. אני יודע שמה שאני מבקש, מה שאני אוהב, איננו נקרא בשום שם, איך ייקרא בשם משהו יותר מן הכל, יותר מן הטוב, יותר מן המהות, יותר מן ההוויה. ואני אוהב. ואני אומר, אני אוהב את האלוהים. יש פה סתירה, נכון? אמר, אני אוהב את האלוהים, אז הגדרת. נכון? אז כאשר אני אומר, אני נותן שם. יש בתורה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, אז הוא נותן לעצמו שם, נכון? לרוב י' כ' ו' כ', לפעמים אלוהים, אל שדאי, נכון? אדון, יש, נכון? יש כל מיני ביטויים. יא, אל, מה אתה אומר? אל בית אל, אני אל, אנוכי אל בית אל וכו'. אז יש כל מיני ביטויים. מתי מדבר מי שאין לו שם? כן, איפה מצאנו בתורה שמי שאין לו שם מדבר? מה? מה יש אחרי חטא העגל? אז אני, אם היה לי פה ספר שמות, הייתי אומר לכם, אבל אין לי. עכשיו יש נס. תרם יקראו. אני אענה. זה בשמות פרק למד ג' אם אני לא טועה. ככה פסוק, כן, בפרק למד ג' פסוק כף. ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויומר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. אז מי דיבר עד עכשיו? נכון? אומר, ויומר, ואחר כך ויומר השם. וזה פסוק אחד אחרי השני. אז ויומר, בלי שם. ויומר השם, עם שם. עכשיו, מה זה פניי? פניי אומר רבי יהודה לוי, מאמר רביעי של ספר הכוזרי, שם הוויה הוא הנקרא פניי. בסדר? ככה הוא אומר. כמו, והוא מביא את הפסוק, כמו בפסוק לא תוכל לראות פניי. כלומר, רבי יהודה הלוי הבין בדיוק ככה. והיא אומר, מי שלפני שם הוויה, לא תוכל לראות פניי שם הוויה. אחר כך, והיא אומר השם. בסדר? טוב.
הוא אומר שהפניי והשם זאת אותו אחד.
כן, כן.
נכון. כיוון שהוא דיבר על פניו, אז אומר, עכשיו השם, הפנים, אומר, והנה מקום איתי וניצבת על הצור וכו'. טוב. אז עכשיו... אז איך הרב קוק כותב? אותו דבר. הוא אומר, אני אוהב, ומה אני אוהב למעלה מן הכל. וכאשר אני אומר, אני אומר, אני אוהב את האלוהים. בסדר? זה מה שהוא אומר. שוכן הוא אור אינסוף, בהביטוי של השם, בביטוי של האלוהים. ובכל השמות והכינויים שבלב האדם, הורה והוגה, בהינשא נשמתו למעלה למעלה. זאת אומרת, יש במראה הסנה, כאשר משה פוגש את האלוהים בלבת אש, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הוא לא אומר לו את שמו. הוא אומר, לך תוציא את ישראל ממצרים. הנה אני הולך לבני ישראל, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם, שלך אני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? כלומר, משה יודע שהמפתח להתקבל אצל זקני ישראל זה שהוא ידע את השם הסודי. הוא אומר, אתה לא גילית לי מה השם. הם יודעים, אני לא יודע. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לו. בסדר? לך ואספת את בני ישראל, זקני ישראל, ואמרת עליהם, אלוהי, השם אלוהי אבותיכם, שלך אני אליכם.
מה הפירוש הזה שהוא לא גילה?
מה זאת אומרת? מה זה שם? כלומר, אצל משה ברור לחלוטין. שלהסתפק באהבת הרב קוק לאינסוף, זה לא יספק את בני ישראל. כי הם צריכים לדעת מה השם, כי אנחנו בני שם. לעומת הדאו דה ג'ינג, נכון? איך מתחיל הדאו דה ג'ינג?
מה זה?
מה זה? מה זה? יש לך תרבות כללית קצת? משהו? לאוצה, זה אומר לך משהו?
לאוצה.
כן. לאוצה, הספר שלו המרכזי, היחיד, אפשר לומר, הטאו דה ג'ינג, אז הוא כותב, הטאו אשר תוכל לכנותו איננו הטאו, נטול השם הוא מקור רבבות אלפי דברים. בסדר? כלומר, הוא רוצה לפרוץ את השמות, כי הם מבני גפת, אז היא מתפשט. כן? אז אין שם שם ממוקד. אצלנו יש שם. בסדר? וזה, הנביא ירמיהו, ישעיהו אמר את זה, בפרק נ"ט, פסוק י"ט, נכון? זוכר? אז תגיד, מה הוא אמר? ויראו. אתה אמרת שאתה לא יודע את הפסוק, אז תיתן לי להגיד אותו. ויראו ממערב את שם השם. כלומר, במערב מכירים את האלוהות בתור שם. אל, גד, אללה, תאוס, נכון? וממזרח שמש את כבודו. כלומר, במזרח מכירים את הכבוד, לא את השם. כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. כלומר, כשבמערב יכירו את השם ובמזרח את הכבוד, אז יש מקום לגאולה של עם ישראל. מה אומרים בני ישראל? ברוך שם כבוד. מחברים את שניהם, נכון? כבוד זה הריחוק, כן? אתה לא נותן שם, מפני הכבוד, אתה לא קורא לו בשמו. למשל, מה זה לכבד את האבא? לא לקרוא לו בשמו, נכון? עכשיו, ביהדות יש שם לקדוש ברוך הוא או לא? יש, אבל לא אומרים אותו. אז... כן, זאת אומרת, יש שם, אבל לא כדי לומר אותו. בדרך כלל שם זה כדי להשתמש בו, כן? איך קוראים לך? אני בא לבד, כן? ידוע.
מה אתה
אומר? בכוונה, אתה מכוון ולא אומרו, נכון? זה שמי לעולם. שוכן הוא אור אינסוף בביטוי של השם, בביטוי של האלוהים, ובכל השמות והכינויים שבלב האדם, שלבב האדם, סליחה, הוגה, הורה והוגה, בהינשא נשמתו למעלה למעלה. איני יכול להשביע את נשמתי באותה אהבה הבאה מקשרי ההיגיון, מחיפוש אור אל שעל ידי העולם. שעל ידי ההוויה חודרת לתוך העיניים. בסדר? נולדים לנו בנשמותינו. טוב, אני חושב שלא כדאי לקרוא את כל זה עכשיו, כי זה, אי אפשר לעשות את זה בחפלאפ. אז זה ישמר לפעם הבאה. שלום. זהו.